זה, אבל הרעיון. הפסוק מספר לנו, אחרי שיעקב חוזר עם כל המשפחה, 20 שנה בבית לבן, ברוך השם עם 12 הבנים, שרה מפרטת את השמות של כולם, הגיע חזרה למקום שגר שם אבא שלו יצחק, מאיזה אברהם, ואז מספרת לנו התורה על הסתלקותו של יצחק. התורה מספרת לנו, והיו ימי יצחק, 100 שנה ו-80 שנה, יצחק חי 180 שנה, ויגבה יצחק, וימות ויאסף אל אביו, זקן ושבע ימים. התורה מספרת על הפטירה של יצחק. הנושא הזה של פטירה והסתלקות של צדיקים ובכלל, זה מה שנקרא, אומרים בארץ, זה חלק מהחיים. אבל הנקודה הזו, איך להתייחס לזה, אז יש כמה מכתבים מעניינים של הרבים שנדבר על המושג הזה של, של אובדן ופרידה, לא עלינו מאדם קרוב, לא יהיה לאף אחד, אבל צריך לדעת איך להתייחס לדבר. הרבי אומר ככה, שיש כמה מכתבים, מכתב הרבי כותב, קרא משפט מעניין, כדור של רובה, או רסיס של פגז, או מחלה, כיוצא בזה, פוגעים ומזיקים לגוף, אבל אין ביכולתם להזיק, או אפילו לגרוע בנפש ובנשמה. היינו, הפטירה, הפרידה זה מהגוף, אבל הנשמה לא נפרדת. היינו, הנשמה ממשיכה בקשר עם בני המשפחה, ובמיוחד החביבים ביותר אליה, דהיינו היא מצטערת בצערם, שמחה בשמחתם, למרות שבני המשפחה לא רואים בעיניים הגשמיים את ההשתתפות של אותו אדם שמהם הם נפרדו, הם לא יכולים למשש את זה בידיים, כי בגשמיות אין כבר קשר. אבל מצד הרוחניות, מצד האמת, זה ממשיך, ולכן הרבי מעודד כאן משפחה של... הצטערו מאוד מאובדן של אחד מבני המשפחה, אז הרבי כותב להם שנשמה שנמצאת בעולם האמת, יש לה תענוג מיוחד כשהיא רואה שבני המשפחה מתאוששים ומשתדלים להחזיר את המסלול חיים בצורה טובה וכמו שצריך להיות. מכתב אחר, הרבי מביא שמתייחס לנוסח הנחמה. שאומרים, כשבאים לנחם אדם שיושב לא עלינו, לא על אף אחד יושב שבעה, אז הנוסח שאומרים לו זה המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון בירושלים. מה המיוחד בנוסח הזה? למה משתמשים בנחמה, בביטוי הזה? זה אומר, זה הרבי שיש בדבר הזה שלושה דברים צריכים ללמוד מהנוסח הזה. דבר ראשון, צריך להגיד לבן אדם, בוא נראה מי את חורבן ירושלים. הכאב על חורבן ירושלים, האבל על חורבן ירושלים, ברור שמי שגר בירושלים, מי שגר בעיר העתיקה, מי שרואה מהחלונות שלו את מה שקורה בהר הבית, ברור שיש לו כאב וצער, והוא מחכה כבר לגאולה, כי הוא רואה את זה בעיניו כל הזמן. אבל גם מי שלא גר שם, גם מי שנמצא בקצה העולם, כל יהודי, כל אחד מחכה כבר לגאולה. כל אחד מחכה כבר לבניין ירושלים. זאת אומרת, באים ואומרים לבן אדם, מי מתאבל על ירושלים? כולם. וכשאתה יודע שהאבל הזה הוא של כולם, קצת מקל עליך. אומרים לבן אדם, גם כשאתה מצטער לו עלינו מפטירה של מישהו קרוב, אז אתה קרוב אליו, זה כמו אותו אחד שגר ליד הכותל. אז נכון שמי שגר ליד יותר כואב לו ממי שגר רחוק. אבל אומרים לו, כולנו בעצם כאחים שותפים באותו כאב. וכשהוא יודע שהוא שותף עם כולם, אז זה מקל עליו על הכאב. זה נקודה אחת. נקודה שנייה אומרים לו, בוא נראה מה קורה בירושלים, בבית המקדש. הרי אנחנו מובטחים שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את בית המקדש, יבנה לנו את ירושלים, יבנה לנו את ארץ ישראל, יסביר לנו את הגאולה. זה דבר שהוא ברור, זה הבטחה אלוקית. אותו דבר אומרים לאבל, נכון שכרגע יש פרידה מסוימת, אבל צריך להיות בטוח ומובטח, אחד מיסודות האמונה שיקיצו וירננו שוכני עפר וניפגש כולנו ביחד בתחיית המתים. נקודה שלישית אומרים לו, גם זה תלמד מירושלים. הבבלים, או שהיום מביא הרומאים, או כל האומות שפגעו בירושלים, בבית המקדש, ממה הם פגעו? בחומר. כסף, בזהב, באבנים, בחומר הם פגעו. אבל בקדושת המקום אף אחד לא יכל לגעת. הקדושה נשארה. אותו דבר גם בפטירה. מה, כמו שאמרנו בתחילה, מה נעלם? ממה אנחנו נפרדים? מהגוף. אבל בנפש שום דבר לא יכול לפגוע. זה בעצם הכל מה שתמון במשפט אחד שאומרים לו, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון ירושלים. התוכן של האמירה הזו כוללת כל כך הרבה נחמה וכוח וביטחון ושמחה, עד כמה שאפשר לומר במצב כזה, כי באמת אין פרידה אמיתית כשמדובר ביהודי, בנשמה של יהודי. ואפילו אומר הרבי שאם המשפחה מרבה בצער ובאבל מעבר לקביעה הלכתית, זה גורם הפך נחת רוח לנשמה של הנפטר. כי הנשמה של הנפטר רוצה שהמשפחה תחזור למסלול שמח ולמסלול תקין וכמו שצריך בצורה טובה, ועד הרבה נוסיף עוד יותר ועוד יותר. אז זה בעצם מסר מעניין שהרבי חוזר עליו בכל מיני צורות.
למה המקום?
המקום זה אחד מה...